ברוכים הבאים לפודקאסט ההייטק שלנו. כאן תוכלו לגלות כל מה שרציתם לדעת על ההייטק הישראלי. שלום, מאזינים יקרים, איזה כיף. שוב אנחנו פה בפרק השני של פודקאסט ההייטק שלנו. אני פה עם החבר שבלעדיו הפודקאסט הזה לא יכול להיות קיים. יאקי, מה קורה?
אהלן, אהלן גרמן, מה קורה?
מה שאנחנו החלטנו לעשות בשביל הפרק השני, זה בעצם המשך של פרק ראשון, כי ראינו באמת שלא דיברנו על כל הנושאים שהיינו רוצים לדבר עליהם בהתחלה. אז לכן ככה מיד אני אכניס את המאזינים שלנו, לתוך ההמשך של פרק הראשון, ואני אוסיף שאחד הטיפים הנוספים שכדאי להזכיר, בשביל להבין האם התכנות הוא בשבילי, זה, אתם לא תאמינו, אבל זה לנסות לשחק במשחקים. אבל זה לא סתם משחקים, או משחקים שאתם מכירים הפופולריים, כמו קונטר סטרייק ועוד מלא מעניינים, זה משחקים שאתם יכולים לגלות, תוך כדי שאתם משחקים, האם התכנות הוא משהו שבשבילי. המשחקים האלה מכוונים ספציפית, הם בנויים בצורה כזאת, שאתם צריכים לפתור בעיות מהסוג כזה או אחר, שמסמלץ בעצם את הפתרון הבעיות שאתם מתמודדים איתו יום-יום בעבודה שלכם כמפתח, כמתכנת. אנחנו נשאיר את הלינקים בתיאור של הפרק, ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס ללינקים, לבדוק את המשחקים, לרובם יש את הדמה ורז'ן, כן, משהו שאתם יכולים להוריד, לנסות, להתנסות, ולקנות במידה ואתם אוהבים, וזה ייתן לכם עוד סימן, יעזור לכם לגלות, האם זה משהו שאתם מתחברים אליו, לסגנון הזה של פתרון הבעיות וחיפוש אחרי הפתרון, או שזה בכל מקרה קונטר סטרייק הוא יותר קרוב ללבכם. אז סבבה, הזכרנו את זה.
מה נראה לך שאנחנו עושים כל יום העבודה? משחקים, משחקים.
אגב, אתה זוכר את היום ההוא שאז הגיע, יעקב זה שם של בוס הקודם שלנו בעבודה.
נכון, נכון.
והוא אמר שהיום כולם משחקים בקונטר סטרייק. אני לא האמנתי, זה אשכרה יום שלם שאנשים שיחקו. כאילו לא נעים, אתה אומר, הוא בסדר. נראה לי באיזשהו שלף נשברתי, וסתם חיפשתי משהו, דברים
באינטרנט. שתינו בירה.
כן, שתינו, הלכנו לשתות בירה למרפסת ממש. כן, אבל היה מצחיק.
אחלה גרמן, אז אולי נשתף, בפרק הראשון לא ממש הספקנו, או שלא חשבנו על לעשות את זה, אבל בפרק הראשון לא ממש סיפרנו על עצמנו, לא אמרנו מה אנחנו עושים, במה אנחנו עוסקים, באיזה תחום בתוכנה אנחנו עוסקים. נכון. אז אולי בפרק הזה נתחיל עם זה שנשתף אחד, כל אחד ישתף קצת, יספר על עצמו כמה מילים ושבאמת יכירו אותם טיפה יותר ומשם נמשיך. אז גרמן, בוא תספר טיפה על עצמך.
איזה כבוד. בשמחה. אז אני מתכנת, מרגיש כמו ברעיון עבודה. אני מתכנת בעל 10 שנות ניסיון. הרוב הניסיון שלי הוא בא מתחום של המובייל, יותר ספציפי מתחום ה-iOS, האפליקציות שאתם מתקינים על הטלפון, אז אני יודע לפתח אותם. ולגבי ההשכלה, אני ויאקי, נראה לי אמרנו, את זה דווקא אמרנו, שלמדנו ביחד במכללה, פה בירושלים הקדושה, וסיימנו את תואר ראשון במדעי מחשב, וזהו, מאז בעצם סיום התואר, אני בתחום מה שנקרא,
אז אתה כותב אפליקציות.
נכון, נכון, זה מה שאני עושה, נכון. וכן, עוד קצת על עצמי, אני בהמשך סיימתי תואר שני במנהל עסקים. אל תשאלו למה.
למה למדת מנהל עסקים תואר שני? האמת היא שזה תמיד התלבטות בשבילי גם כן. אני תמיד חושב, האם מנהל עסקים תואר שני, האם אני רוצה ללכת לעשות תואר נוסף מדעי, כי הולכת אולי לעשות מדעי המחשב תואר שני.
כן.
למה באמת מנהל עסקים? עוד ספר.
פשוט להרחיב אופקים, מה שנקרא. תמיד הרגשתי שבעצם הגעתי לאיזושהי נקודה בקריירה, שמה שאני יודע לעשות, אני יודע לעשות ואני עושה. פשוט רציתי לנסות את עצמי בעוד תחום שהוא לא רחוק מהתחום שלנו, ואולי היה כי אפילו נעשה על זה פרק, כן? על עסקים בתוך העולם הזה של הייטק, את הצד השני, בעצם המנהלים שאתם רואים, שהם אחראים על כל המתכנתים בחברה, על מה שהם עושים, או קובעים את הדרך, כן? את הכיוון של כל החברה, איך הם חושבים. וזה נטו בא משם. רציתי להרגיש בצד השני, לפחות בקטע התיאורטי, כן?
יש לך איזה שם שאיפות ניהוליות, אולי להקים חברה, להקים סטארט-אפ משלך יום אחד.
אתה יודע, זה תמיד יש, יש פתגם.
איפה אנחנו רואים אותך בעוד 10 שנים? עוד 3 שנים.
לא, נו. עזוב, זה יותר מדי רחוק הלכת, אבל אני אגיד לך ככה, יש פתגם ברוסית שאומר, אין חייל שלא רוצה להיות גנרל, רק השאלה, מי הוא הגנרל בתחום שלנו? כי זה כבר לאו דווקא שזה מנכ״ל, כן, או CEO של חברה מסוימת.
אולי זה ארכיטקט.
בדיוק, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד גם.
כל אחד, מה שהוא יותר מתחבר, ויש אנשים שיותר אוהבים לנהל, ויש אנשים שאוהבים יותר... יש מקום לכולם בעצם.
זהו, אנחנו מדברים על ניהול יאקי, אז בואו אולי אתה תספר קצת על עצמך.
אני גם מפתח כבר 8 שנים בערך. אני גם מתעסק המון בתחום של ווב, אבל מגיע יותר מהצד של השרת, מתעסק הרבה עם טכנולוגיות של צד שרת. האמת היא שכיום העבודה הנוכחית שלי דווקא היא פחות סרבר אוריינטד, פחות צד שרת כזה, ואולי עוד רגע נדבר על מה זה שרת ומה זה לקוח, אולי נדבר על זה עוד דקה, אבל אני כאילו מגיע קצת יותר מצד של צד שרת, JavaScript, דאטאבייסים, קלאוד, כל מיני דברים כאלו, כל מיני דברים באזור הזה יותר. בסופו של דבר, אתה יודע, בכל אזור אני חושב שיש דברים מעניינים, ותמיד, האמת היא שלאחרונה יוצא לי הרבה יותר להתעסק עם client side, עם אפילו ממש HTML או React, דברים כאלה, אני חושב שזה, באמת, תמיד היה לי כזה, חשבתי כזה, רק מי שעושה צד שרת זה מעניין, אבל בטח בקליינט זה סתם בשביל החלשים וזה. ואני מגלה היום כמה שיש שם המון המון ידע, גם המון דברים מעניינים, גם המון, יש המון המון חשיבה שצריך להפעיל, גם מתי שמתכנתים לצד קליינט, יש המון המון חשיבה שנכנס לשם. אז לגמרי, אני חושב שכל אזור, כל אזור בתוכנה, מכובד לגמרי. בסופו של דבר, בשביל להיות מפתח באמת טוב, אתה צריך להכיר הרבה יותר מאשר רק אזור אחד. אתה צריך להכיר יותר ויותר אזורים, ככל שאתה מכיר יותר אזורים בתוך סטאק, בתוך כל השכבות של פיתוח, אתה גם הופך להיות מפתח טוב יותר, כי אתה מקבל איזשהם תובנות, אולי תובנות שיותר מדויקות עבור מקום מסוים. אתה יודע, אתה יכול להבין יותר טוב לבצע החלטות שיכולות להשפיע אולי כל המערכת, דברים כאלו. אני חושב שזה שניגעתי מאזור יותר של פיתוח לשרת, והיום אני יותר מתעסק באזור שהוא יותר client oriented כזה, יותר אזור של משתמש, אז נותן לי איזשהו מבט יותר רחב על כל הסטאק, על כל הצדדים ביחד, ונותן כל מיני תובנות כאלו של, אתה יודע,
מצוין, יאקי. אתה יודע, יש לי פה שאלה על הדרך. אני בטוח שיש הרבה הרבה תחומים מחוץ למה שאנחנו, חוץ מהתחומים שאנחנו מתעסקים בו. אתה הזכרת את צד הקליינט, את צד את צד הבקאנד, ואני אמרתי קצת על סיפרתי קצת על הצד המובייל, שהוא גם בעצם אפשר להגיד שהוא חלק מהקליינט, כן? אבל אותי מעניין דווקא לא מה יש בנוסף למה שאמרנו, אלא השאלה שככה נראה לי גם תעניין את המאזינים שלנו, עצם זה בסופו של דבר דומה יותר להתמקצעות בתוך איזשהו תחום שהוא כאילו תחום בתוך כל העולם של תכנות, יש הרבה הרבה תחומים, ומה שדיברנו זה איזשהו התמקצעות באחד מהתחומים האלה. אז יש לי בעצם
כל הדברים שדיברנו עכשיו, זה כל הדברים נופלים בתוך אזור שנקרא ווב, אוקיי? תכנות ווב. תכנות ווב זה בעצם כל מה שקשור כל האפליקציות ואינטרנט ודברים כאלו. אינטרנט ברמה של בראוזרים, בסדר? אתרי אינטרנט וכאלו דברים. אני חושב שנכנס לתוך מעטפת אחת יותר גדולה שאפשר לקרוא לזה ווב. פיתוח
סבב, לווב. סבבה, סבבה. בכל מקרה, אני בטוח שבנוסף לפיתוח ווב, יש עוד הרבה תחומים, ופיתוח יותר קרוב לברזלים, ממש אמבדד, כן? פיתוח של מעבדים שיש לנו בתוך המחשב. אבל מה שהשאלה, אפילו יש לי שני שאלות אליך, יאקי. השאלה הראשונה, מתי בן אדם צריך בכלל לחשוב באיזה תת-תחום הזה של בתוך תכנות הוא צריך, הוא רוצה להתמקצע, באיזה שלב הוא בכלל צריך לקבל את ההחלטה הזאת. והשאלה השנייה היא, כאשר הוא בחר כבר בסוג פיתוח מסוים, כן? עד כמה יהיה קשה לו לשנות את העולם, נגיד, מרוב, מעולם של וב, לעבור להיות, לפתח עכשיו לתוכנות למעבדים, ממש מה שנקרא להיות קרוב לברזלים. עד כמה זה בכלל אפשרי? האם זה בא לידי ביטוי, או שמה שנקרא ברגע שהוא בחר את הפיתוח וב, אז הוא תקוע איתו עד סוף הקריירה, מה שנקרא. מה לדעתך?
אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי במפתח עצמו, בסוג, כמה המפתח מחפש ללמוד ולהתפתח. אני זוכר שבתור סטודנט, ואני חושב שגם אחרי שגם כשסיימתי את התואר, היה לי כזה שאיפה, אמרתי, אני רוצה לפתח C, אני רוצה לעשות embedded. זה מה שזה היה כאילו...
באמת?
זה מה שרציתי. זה היה החלום שלי, למה? למה? כי אני זוכר שעשינו קורס, אני זוכר את הקורס הראשון, שזה היה פעם ראשונה שתכנתתי בחיים. בסדר? אז אני זוכר את הקורס הראשון בתואר, שזה היה מבוא למדעי המחשב, ועשינו את זה ב-C, או ב-C++ או משהו כזה. ואמרתי, וואה, אני אוהב C++, זה נראה לי מגניב, אני רוצה לתכנת ב-C++, בסדר, מה עושים? אוקיי, יאללה, אני הולך להיות embedded, אני רוצה לעבוד במשהו ככה, מה שזה, כאילו שצריך לעשות אלוקציה לזיכרון, ואם אתה לא משחרר את הזיכרון, הכל מתפוצץ לך, וזה, ואני כזה, כאילו זה היה החלום שלי, וזה. וגם הסתכלתי על זה, אמרתי, זה נראה לי משהו רציני להתעסק איתו, כאילו זה איפה שאני הייתי רוצה להתעסק. ובסוף, בסיום התואר, בתכלס, מצאתי עבודה באיזשהו סטארט-אפ. התחלתי להתעסק עם שרתים יותר, התעסקתי עם דאטאבייסים, עם קאש, עם, אתה יודע, כל מיני מנגנונים כאלו שאפשר להגיש, לטפל בהרבה בקשות ממשתמשים, דברים כאלו. ופתאום גיליתי שהאזור הזה הוא מעניין לא פחות. אולי, כאילו, אולי אתגרים טיפה שונים, כן? כי אתה לא משחרר זיכרון, אז הבעיה שלך היא לא שאתה צריך כאילו גודל מסוים של זיכרון, ואתה לא יכול לחרוג מזה בכלל. אבל היכולת שההתמודדות שם היא לכתוב שרת, שיכול לתמוך ביותר בקשות, בסדר? שלא יגמוך את כל הזיכרון בצורה כזאת.
אז אתה אומר שבקאנד מצא אותך, לא אתה את זה.
כן, אני חושב ש...
כי אצלי זה לגמרי iOS מצא אותי.
אני חושב שרוב המפתחים זה ככה. בסדר, אני חושב שבאמת רוב המפתחים...
אז מה זה אומר לדעת חייקי? מה זה אומר?
עכשיו, לא, אז מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר, בכל תחום יש דברים מעניינים. בסדר, כבר אמרתי זה מקודם. בכל תחום יש דברים מעניינים, ויש מה ללמוד, ויש מה להתפתח. ויש גם מה לפתח, בסדר, לא רק מה להתפתח, יש גם מה לפתח, יש גם, לא יודע, אני מסתכל על כל העולם של JavaScript, בסדר, כל היום, כל הזמן יוצאים פריימורקים חדשים, ושיפורים, לכל פריימורק, יש שיפור על המעל הפריימורק, וכל מיני...
אגב, פריימורק זה סוג של ספרייה שמכילה בתוכה קוד, שאפשר ממש להשתמש בה בהרבה מקומות, מי שלא מכיר, כן? הסבר קצר, מה זה פריימורק? שני מילים, כן?
נכון, אז אני אומר, בכל מקום יש דברים מעניינים, ואני חושב שאתה אומר ש-iOS מצא אותך, או שהשרת מצא אותי, אז כן, בסופו של דבר, אנשים לוקחים את המשרה הראשונה בדרך כלל, לוקחים מה שהם מקבלים, ובסוף מוצאים גם בזה דברים מעניינים. עכשיו, האם זה אפשרי לעבור מתחום לתחום? אז אני חושב שיכול להיות בזה אתגר, בסדר? יכול להיות אתגר בלעבור מתחום לתחום, כי בסופו של דבר, אתה צובר ניסיון בתחום מסוים, וחברות רוצות אותך בגלל שיש לך את הניסיון בתחום הזה, ואתה יכול לממש דברים במהירות בתחום הזה, ואתה יכול לתת את התפוקה בתחום הזה, ואז אם אתה עובר לתחום אחר, אז עוד פעם יש לך פה איזשהו עקומת למידה. מצד שני, יש דברים חופפים, יש המון המון דברים שהם מאוד מאוד קשורים בכל התחומים, זה לא דברים זה לא כאילו שאתה מתעסק באזור אחד, אז אתה לא מקבל איזשהם תובנות באזור השני, כן? זה שאני עובד בשרת, ואני לא עובד על לשחרר זיכרון, זה לא אומר שאין לי הבנה באיך עובד זיכרון, בסדר? זה לא אומר שאני לא מבין בצורה טובה יותר על ניהול של זיכרון, בסדר? אני בטוח שמי שעוסק ב-low level או ב-embedded, זה מה שהוא עושה כל הזמן. אחרי שהוא עושה אלוקציה של זיכרון, אחרי שהוא מקצה זיכרון מהמחשב, הוא צריך להחזיר את הזיכרון למחשב או למערכת הפעלה, אז הוא מבין בזה יותר טוב ממני. אז יש פה איזשהו עקומת למידה שאני כן אצטרך לעשות כדי לעשות מעבר לתחום השני. ולכן הרבה פעמים חברות לא, מעדיפות לא לעשות את המעברים האלו. מצד שני, אם זה, אני חושב שאנשים שיש להם, שמאוד רוצים ללמוד ולהתפתח.
או מיצו את עצמם בתחום מסוים, כן?
כן, אני חושב שזה לגמרי אפשרי כן, כן לעשות את המעברים האלו. וגם אני מכיר אנשים שגם עשו את המעברים האלו. זה לא משהו שלא לא אפשרי. נכון.
שאני אחדד, קודם כל אני לגמרי מסכים אותך, וגם מה שאתה אמרת לגבי אתגר, שיש אתגר, צריכים להבין שאתגר קיים בכל תחום שהוא בתכנות. לא משנה אם זה קליינט, אם זה בקאנד, תמיד, תמיד, תמיד אתם תתמודדו עם אותו פתרון הבעיות ופתרון שאתם צריכים לעלות עליו. פשוט ככל שיש לכם יותר ניסיון בפלטפורמה מסוימת, כך אולי אתם תוכלו להסתמך על ניסיון עבר בתוך הפלטפורמה, איך לצורך העניין ספציפית בפלטפורמה הזאת ניתן בכלל לגשת לבעיה, כן? אבל ההתמודדות היא קיימת בכל פלטפורמה, וזה באמת באמת פחות משנה מה שנקרא לבכם חשק?
חושק.
חושק, כן. בחל המילה.
אז גרמן, הרבה פעמים כשאני רואה, בוא נגיד, דרושים או תעצות עבודה, דברים כאלו, או שגם אנשים עם טייטלים, הטייטלים שלהם, הרבה פעמים אני רואה software developer, לפעמים אני רואה software engineer. מעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את אם אתה רואה איזה שהם הבדלים ביניהם, אתה רואה בכלל הבדלים בסוגים של מפתחים, כן, אולי יתפר איזה סוגים של מפתחים אתה רואה. אני חושב שזה יכול מאוד לתת איזושהי הבנה טובה יותר על מה שדיברנו גם כן מקודם.
לגמרי, יקי, שאלה מצוימת. לכן ציינת נכון, שלנו קוראים לפעמים בשני שמות. אחד זה מפתח תוכנה, שזה software developer, כמו שאמרת, והשני זה מהנדס תוכנה, כן? Software engineer. אז יש הבדל בכלל? שאלה טובה. תלוי איך מסתכלים על זה. אם אנחנו מסתכלים על זה, יוצאים מתוך נקודת ההנחה, שבן אדם שהוא סיים תור במדעי מחשב, הוא בעצם יכול מקסימום, כן, שאנחנו יכולים לקרוא לו, זה software developer, כן? כי אכן אין לו טייטל רשמי של מהנדס, כי בשביל להיקרא מהנדס צריך לסיים תור שנקרא הנדסת תוכנה. לא סתם קוראים לזה הנדסת תוכנה, כי בסופו של דבר אתה מקבל, לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית בדיוק, אבל הטייטל שלך, engineer, אוקיי? אתה יוצא עם הטייטל הזה. זה מבט אחד על ההגדרה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על הצד אותם משרות שרואים בשוק, וחברות שמפרסמות את המשרות האלה, וגם מי שבודק את המשרות וקורא את המשרות האלה, אני לא חושב שנותנים חשיבות רבה אם רואים בכותרת של המשרה שמחפשים software developer או software engineer. אבל אם אתם שואלים אותי, האם יש בכל זאת, אם יש הבדל מהותי יותר, משהו שהוא משותף, לא משנה מאיזה צד מסתכלים על זה, אני חושב שיש. וההבדל הוא שהמהנדס תוכנה, software engineer, זה בן אדם שהוא תמיד תמיד ידע להסתכל על כל בעיה שהוא מתמודד איתה, מה שנקרא ממבט מעוף הציפור. בתחילה של הפרק דיברנו על כל מיני פלטפורמות שונות, כן, שיש ווב וזה, אבל פה אנחנו לא קושרים את ההסתכלות שלו על הבעיה לפלטפורמה מסוימת. אנחנו בעצם אומרים שהוא יודע להסתכל באופן כללי על כל בעיה שהיא ותמיד למצוא פתרונות שהם ישימים בכל הפלטפורמה. זה כבר פרטים טכניים, איך בדיוק בפלטפורמה מסוימת לסיים את הפתרון הזה. אבל כביכול יש בו פוטנציאל בכלל ומספיק ידע וניסיון והחשבה שלו מפותחת מספיק בשביל לספק את הפתרונות האלה לחברה. וזה מה שאפשר להגדיר אותו מהנדס, באמת, שהוא יודע להנדס כל פתרון.
אינג'ינירי,
ממש, ממש כמו מילה שאני אומרת.
כמו שיש אינג'ינירינג של, כמו שיש אינג'יניר שבונה
בשביל, בדיוק,
יודע לקחת את כל ההסתכלות מסביב,
נכון,
ולשים את ההחלטות הנכונות לגבי השיפוע של הכל.
לגמרי.
אז זה גם, אז יש גם בתוכנה, אתה אומר, גם שם יש, אתה יכול להיות אינג'יניר,
נכון,
כאילו, להיות,
נכון.
לתקוף תוכנה זה, אתה יכול להיות מתכנת שכותב, אתה יכול להיות מתכנת שהוא אינג'יניר, mm-hmm. ואתה יכול להיות
כן.
מתחת שהוא
דזר. אתה יכול להנדס פתרון, אוקיי? לא לפתח פתרון, להנדס. אז מי זו בסופו של דבר מפתח דיבלופר? דיבלופר, אז מה? כביכול, לא יכול להיות שאנחנו לפעמים רואים שסיניור סופטוור דיבלופר, כן? מפתח תוכנה בכיר, אז מי הוא כאילו פחות טוב? אין בו יכולות חשיבה? לא, לאו דווקא. יכול להיות שיש לו את זה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, כשבן אדם מוגדר כמפתח, יש לו ניסיון, ויכול להיות שיש לו הרבה ניסיון, אבל הניסיון הזה הוא כן מתמקצע בסופו של דבר, בפלטפורמה מסוימת, הוא מתמקד בה, יש לו המון המון ניסיון בתוך הפלטפורמה הזאת. והוא זה שבסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על אינטראקציה בין השניים, הוא זה שילך ויממש את אותו פתרון, שיכול להיות שהמהנדס תוכנה ייצב אותו. אז המפתח תוכנה הוא לא פחות טוב, הוא לא פחות מבוקש גם, לפעמים אפילו יותר, כי בסופו של דבר, כל חברה וכל עסק הוא צריך לדלבר, כן, ממילה דליבר, לדלבר פתרונות אמיתיים.
מעניין אותי בגישה שאתה מציג, איפה נכנס בסיפור הזה, בוא נגיד, ארכיטקט תוכנה. מה היחס בין ארכיטקט בגישה הזאת? יש, בוא נגיד, זה עושה שכל הגישה הזאת, יש פה איזשהו משהו הגיוני באמת. אנג'ינירינג בסופו של דבר זה סוג עבודה מאוד מסוימת. בסדר, ואני יכול להבין את ההבדל, אבל מעניין אותי איפה נכנס פה כל הנושא של איפה, אם יש לך, יש משרה שנקרא ארכיטקט תוכנה, איפה הוא נמצא ביחס לאנג'יניר, אם אתה מציג את הדברים בצורה כזאת.
אתה יודע, לא חשבתי על זה יותר מדי לעומק, אבל מה שנראה לי שארכיטקט זה טייטל שצריך מה שנקרא להרוויח אותו. אם יש לך מספיק ניסיון, לא רק בפלטפורמה מסוימת, אלא גם צברת ניסיון תוך כדי הקריירה, ואפילו שאתה אין לך, כאילו, אין לך את החשיבה ההנדסית הזאת מלכתחילה, אבל פיתחת אותה עם הזמן, ואין לך את הטייטל הזה מתוך זה שסיימת הנדסת תור בהנדסת תוכנה. אבל למרות זאת, אתה עם השנים למדת אולי מהטובים, מהאנשים הטובים. אגב, אני מאוד מאמין אנחנו תכף נדבר על הפיתוח קריירה ויעקב, ואתה תספר לזה הרבה, אבל אני מאוד מאוד מאמין שנגיד, בן אדם שהוא רק מתחיל בתחילת דרכו, הוא צריך למצוא את עצמו בסביבה מקצועית מספיק, ששם הוא יוכל ללמוד לא רק את הכלים, אלא גם את דרך והגישה לפתרון הבעיות. אז יכול להיות שאותו מפתח תוכנה, שבהתחלה היה מוקף בהרבה מהנדסי תוכנה, יכול להיות בנקודה מסוימת שלו בקריירה, לגדול מספיק ולצבור מספיק ניסיון וחשיבה, שהוא יכול להפוך להיות ארכיטקט.
זה מעניין מה שאתה אומר לגבי שצריך להיות בתוך סביבה שאתה יכול ללמוד בה, בסדר? כי זה יכול מאוד להשתנות. אני מתכוון משהו כזה. זה תמיד טוב שיש לך אנשים שטובים ממך, שנמצאים בסביבה שלך, בסדר? כי אחרת אתה רק זה שמלמד את כולם, ואתה לא לומד בעצם. אתה לא לומד, אז זה אומר שאתה לא גדל, אתה לא נהיה טוב יותר, בסדר? אז זה תמיד טוב שיש אנשים שיותר טובים ממך בסביבה שלך. זה בטוח. מצד שני, יש גם קטע כזה ש... בוא נגיד, אני אספר לעצמי, בסדר? אני התחלתי לעבוד באיזשהו סטארט-אפ, ואפילו הגעתי לסטארט-אפ בתור מפתח ראשון. זה נתן לי המון הזדמנויות גם כן. מה זה נתן לי הזדמנויות? זאת אומרת שהיו צריכים לפתח דברים, וזה נתן לי את האפשרות באמת לבוא ולפתח מוצרים שיכול להיות שאם לא הייתי מגיע לסטארט-אפ בתור מפתח ראשון, לא הייתי מקבל את ההזדמנויות האלו. בסדר? לא הייתי מקבל את ההזדמנויות האלו, וגם לא הייתי לומד מהם. האם פיתחתי אותם בצורה נכונה? חד משמעית, עשיתי שם מיליון טעויות, שהיום במבט לאחור אני חושב שאני מבין כאילו הרבה מהטעויות שעשיתי, ואני גם חושב שלא הייתי עושה את הטעויות האלו, וגם אם הייתי צריך להוביל מפתחים מתחילים היום, אז גם הייתי מונע מהם לעשות את הטעויות האלו, בסדר? אם היה שם מישהו טוב יותר, שהיה ברמה גבוהה יותר, שהיה יודע להדריך אותי לעשות את הדברים בצורה נכונה, אז חד משמעית זה היה גם מפתח אותי יותר. אבל במקום מסוים, זה שלא היה שם אנשים גדולים יותר, זה באמת נתן לי את האפשרות, אתה יודע, ככה, to explore, להתחיל לחפש, לנסות למצוא פתרונות, לנסות להבין וזה, ולעשות כל מיני טעויות וזה, ככה בסוף למדתי מלא, בסדר? אז מה שאני אומר זה שאני לגמרי מסכים שתמיד זה טוב שיש אנשים יותר חזקים מאיתנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אבל מצד שני, יש מקום גם, אתה יודע, להתנסות לבד, ולעשות דברים, אתה יודע, פשוט עושה כל מיני, אולי אתה צריך לעשות את זה בפרויקט שלך, בפרויקט צד שלך, אולי בפרויקט בבית. פשוט אתה אתה לוקח איזשהו תחום ואתה מתחיל לפתח בו, ואתה פשוט מתנסה במשהו חדש. Make sense, כאילו, יש...
הבנתי, כן, לגמרי make sense. אוקיי, אמרת הרבה דברים, אבל אני אתייחס כרגע ספציפית לניסיון שלך. אם אתה מדבר, כמובן, כל מקרה לגופו, אז אם אנחנו מסתכלים על המקרה שלך, יאקי, בוא לא נשכח בסופו של דבר מאיזה רקע אתה בא. נכון שעשית טעויות, נכון שלמדת, אבל אתה כבר באת עם השכלה בתחום, והשכלה ארוכת טווח, למדת 3 שנים תואר במחשבים. אוקיי? זאת אומרת, נכון שלא ידעת ליישם בדיוק את הידע שלך, אבל לפחות ידעת איך זה הדברים אמורים להיות by the book, לפי הספר מה שנקרא. כשאני מדבר על ההשכלה של נגיד מפתח תוכנה, דיברנו בפרק הקודם על דרכים שונות איך אפשר ללמוד תכנות. אז אני גם מצפה שמפתח תוכנה, לא רוצה להגיד רוב המקרים תמיד, אבל במקרים רבים, בוא נגיד ככה, הוא יבוא עם השכלה מאוד, איך אומרים?
בסיסית.
מסוימת, זאת אומרת, יכול להיות שהוא, כן, הוא יכול להיות שהוא למד איזשהם עקרונות בסיסיות של תכנות, ומיד מיד עבר באותו קורס שהוא למד, יש מראה מלא מלא דרכים עכשיו ללמוד, דיברנו על זה בפרק הקודם, מי שלא הזין, אתם מוזמנים להזין לפרק הראשון, אז בין היתר הזכרנו את קורסים, שיש המון קורסים אונליין היום, אז אני מצפה שהוא בא אליי עם הניסיון מאוד מוגבל, אז לכן הסיכוי שלו לטעות, לא רק באותה הפלטפורמה שעדיין הוא טרי וחדש שם, אלא גם באופן כללי, הרי נכון שהפלטפורמות שונות, אבל אמרנו שיש הרבה עקרונות שמאחדות אותם, יש דברים שחוזרים על עצמם באופן כזה או אחר, ורואים אותם, את עקרונות האלה בכל פלטפורמה, ואת עקרונות האלה, אתה, יאקי, למדת במשך 3 שנים, והוא למד אולי במשך חודש. אז אתה מבין שכל מקרה לגופו?
כן, אבל, מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, אני חושב שבעיניי, בסדר, אנחנו לומדים מהטעויות שלנו, בסדר? בדרך כלל אנחנו עושים משהו, אם עשינו את זה נכון בפעם הראשונה, אנחנו לא נלמד מזה כמו אם עשינו טעות בפעם הראשונה. בסדר? כשעשינו טעות
אני
בפעם,
מסכים לגמרי.
כשעשינו טעות בפעם הראשונה, אנחנו נלמד הרבה יותר, ולכן, הרבה פעמים יש מצב כזה שאם אתה מפתח צעיר, יש לך את ההזדמנות לעשות טעויות, אז גם יש לך את ההזדמנות לצמוח מזה, ואולי אם יש לך מישהו מפתח אחר שרק אומר לך, הנה, תעשה ככה, כי ככה זה הדרך הנכונה לעשות, אתה פחות תבין את המוטיבציה אולי מאחורי הדברים האלו, ובצורה הזאת פחות תתפתח. תמיד יש, איזשהו בלנס לפה ולפה.
כמובן. אני חושב שהמסר שלך הוא יותר למעסיקים עכשיו. חבר'ה, אתם צריכים לדעת את מי אתם חותמים. כמובן, יאקי, צריך לטעות, צריך ללמוד.
בוא לא נשכח שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בתחום שכל הזמן אנחנו לומדים. אנחנו כל הזמן לומדים, ובשביל להיות בתחום הזה צריך להיות בן אדם שרוצה כל הזמן ללמוד. מישהו שנכנס לתחום הזה ואומר, אני למדתי 3 שנים, למדתי לתכנת בשפה מסוימת, והנה זהו, עכשיו אני יכול לנוח ואני אתכנת בזה עכשיו עד גיל 60, אז לא, זה לא יהיה ככה, תוך 5 שנים הוא כבר לא ימצא, כבר לא יהיה לו עבודה, כי כבר יתקדמו הלאה. זה תחום דינמי שמתקדם בקצב מסחרר, בקצב מטורף, והדברים משתנים כל הזמן, הדברים משתנים ומתקדמים. כל הזמן מה שהצורה שתכנתו, האבולוציה היא מטורפת, בסדר? הצורה שתכנתו לפני 5 שנים, זה לא איך שמתכנתים היום. בסדר? עם הטיפה ניסיון שיש לי, אין לי המון 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 ניסיון, אבל קצת ניסיון שיש לי, אני יכול לראות את זה בצורה מאוד ברורה, ואני חושב שאתה בתור מפתח iOS, אתה גם יודע את זה, נכון?
אני דווקא רואה שהרבה דברים שאז נראו לי חדשנים ומגניבים, מה שאומרת מאחוריהם זה אותם פרינציפים העקרונים של התכנות שלמדנו לפני 10 שנים בתור. זה דווקא מה שאני רואה.
יכול להיות.
אבל בסדר, לא, אני שומע, אני שומע אותך.
יכול להיות, יכול להיות. תשמע, אני לא אומר שכל יום ממציאים שכל יום יש איזושהי המצאה גאונית חדשה.
יש דרכים חדשות.
יש אבסטרקציות טובות יותר, יש, כן.
נכון. שפות גם, חדשניות יותר, הרבה יותר, אומרים, שניתן לעשות בהם
דברים בצורה פשוטה יותר.
בשפה אחת, אתה יכול לעשות הרבה סוגים של תכנות, שפעם אולי לא היה. הייתה לך, נגיד, שפה של תכנות מומחי עצמים, כן, שפה פונקציונלית.
כן.
ליספ, אתה זוכר? פרולוק. עכשיו יש שפה שמאחדת גם וגם, ולא רק שפה אחת.
כן,
לגמרי. דיברת על לימודים, יאקי. אני מאוד רוצה לשמוע, ואני רוצה שתספר למאזינים שלנו, על הנקודה הזאת בקריירה, שכאשר אני סיימתי או לקראת סיום של לימודים שלי, והנה אני כבר מרגיש את רוח החופשי של אותו אדם שמקבל את הדיפלומה בקורס, בתואר, מה הצעדים הבאים? מה אתה ממליץ לו שהוא לא פתאום יתבע או ימצא את עצמו אבוד? כי הרי כל כך הרבה הצעות, ויש לינקדין, ויש עוד דברים, עוד דרכים נוספות להתפתח הלאה. אז בבקשה בוא יקי תספר לנו מה עליו לעשות.
שאלה מאוד מאוד מעניינת. כמו שכבר אמרתי, אנחנו נמצאים בתחום שכל הזמן צריכים להמשיך להתפתח. צריך כל הזמן להמשיך ליצור. אנחנו צריכים לגלות את עצמנו מחדש כל הזמן. ויש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה. וזה מאוד מאוד מומלץ. מי שבאמת רוצה להתקדם ולהגיע רחוק בתחום, אני חושב שזה מאוד מאוד מומלץ גם לעשות כל מיני דברים שבעצם שיעזרו לו באמת להתקדם ולהתפתח ולפתח את הקריירה שלו. אז אני אבנה כמה דברים שאפשריים. אפשר לדוגמה לכתוב מאמרים. אפשר לכתוב מאמרים, אני חושב שאתה לומד איזה משהו חדש, כמו שאתה למדת משהו חדש, אחריך יבואו כנראה עשרות או מאות אנשים שגם כן ירצו ללמוד את הדברים האלו. יש לך איזושהי תובנה. אפשר לשבת, לרשום את התובנה הזאת, לפרסם את זה, אנשים יקראו את זה, והם יעריכו את זה גם כן. יעריכו את זה, כי זה ילמד אותם גם כן. אפשר לתרום, יש המון פרויקטים של אופן סורס.
אתה יכול להרחיב קצת בבקשה? אני בטוח שלא כולם מכירים מה זה קוד פתוח או אופן סורס בכמה מילים.
כן, ודאי. יש קוד שהוא קוד פתוח ויש קוד שהוא סגור. קוד, כולנו מבינים מה זה קוד. קוד זה איזשהו סדרה של פקודות שרצות על מחשב. הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים איזשהו אפליקציה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקוד שרשום בתוך האפליקציה. אנחנו לא יודעים מה נמצא שם, אנחנו יודעים שזה רץ ומספק לי פונקציונליות מסוימת. זה נקרא קוד סגור. זה קוד שאתה לא יודע מה הקוד שנמצא בפנים.
אתה לא יודע גם מי כתב אותו. איזה עובד בתוך מייקרוסופט כתב את הקוד הזה.
נכון, נכון. עכשיו, בשנים האחרונות, זה כבר, אני לא חושב שזה משהו ממש חדש, אבל בשנים האחרונות אני חושב שזה מאוד מאוד תופס תאוצה. כנראה שזה תורה נכונה בשביל השוק גם, כן? זה שאתה לא רק מקבל את הפונקציונליות של האפליקציה, אתה לא רק מקבל משהו, איזשהו משהו שרץ על המחשב שלך, אלא אתה יכול להיכנס לתוך GitHub, לתוך איזשהו אתר של קוד, ולראות בדיוק מה הקוד שרשום, שמריץ את האפליקציה הזאת. אתה יכול לראות בדיוק איך זה כתוב.
ופה אתה כבר יכול לראות מי כתב אותו. מי תרם לו, כן? מי, בתוך הקוד הזה.
כן. ברגע שיש פרויקטים של קוד פתוח, בסדר? אז זה נותן את האפשרות לכולם לקחת חלק בזה. עכשיו, ברגע שכולם לוקחים חלק, אז חוץ מזה שיש פה איזושהי מעורבות של קהילה, אבל זה גם עוזר, אנשים יכולים לבוא, אם יש בגים, אם יש שגיאות בקוד, אז יכול לבוא מישהו שהוא בכלל לא קשור לקור של הפרויקט, ולבוא, אפשר לתקן את זה בצורה כזאת. ואז אתה מייעל את הקוד שלך, הקוד שלך נהיה הרבה יותר טוב. יש גם איזושהי מוטיבציה, כי אנשים תורמים, וזה מפתח להם את הקריירה.
זהו, זה מה שבאתי לשאול. איך זה עוזר לאותו אדם לתרום לכזה קוד?
מי שבאמת תורם לכזה פרויקט, אז הוא מופיע בתור התורמים בדרך כלל.
ורואים מה הוא עשה שם גם.
נכון, גם רואים מה שהוא עשה, אז רואים איך הוא כותב קוד.
היכולות שלו, כן?
נכון, גם רואים איך הוא כתב קוד, וגם זה דבר מכובד לתרום, כמו התנדבות, כמו סוג של התנדבות כזאת, כן? זה דבר מאוד מאוד מוערך. זה דרך שממש אפשר לקדם קריירה בצורה מאוד מאוד יפה. אתה בא ואתה מוצא איזשהו פרויקט שמעניין אותך. חוץ מהעובדה שאתה יכול ללמוד המון, כי אתה יכול בעצם, אתה זה שתורם, אתה מתנדב, אז אתה יכול להתנדב איפה שאתה רוצה. אתה יכול לבחור, אם אתה עובד במובייל, אבל מעניין אותך דווקא לעבוד באמבדד, אז תמצא פרויקט אופן סורס באמבדד ותתרום שם. אתה יכול לעבוד בכל תחום שאתה רוצה בעצם, בסדר?
כל קוד שבדרך כלל תורמים, כן, לקוד פתוח, הוא יש לו איזשהו פוליסי, כן, איך בדיוק הקוד הזה הולך להיכנס, ובדרך כלל חלק מהמדיניות של ספרייה שהיא כתובה בקוד פתוח, זה שלפני שהקוד נכנס לתוך הספרייה, או לתוך פרויקט, לתוך האפליקציה, הוא עובר סקירה על ידי contributors, הראשים, כן, של אותה הספרייה, ותוך כדי סקירה, בדרך כלל אנשים משאירים הערות, והערות האלה לפעמים נוגעות לא רק לאותה טעות שהוא עשה, אלא גם מלמדות את הבן אדם איך היה צריך לעשות את זה באמת.
אז אם מימשת את זה בצורה מסוימת, ואז אומרים, רגע, אתה מימשת את זה ככה, אבל אם היית עושה אולי משהו טיפה שונה, זה היה עוד יותר טוב.
והנה, כבר למדת עוד משהו על הדרך.
יש פה למידה, יש פה המון המון למידה, בדיוק. וכמו שאמר, כמו שכבר חוזרים על זה שוב ושוב, בסופו של דבר, העולם הזה זה עולם, העולם של תוכנה, זה עולם שפשוט צריך כל הזמן, כל הזמן להמשיך ללמוד ולהמשיך להתפתח. אם אתה לרגע אחד מפסיק, אתה אפילו מוצא את עצמך נופל מאחור. אני חושב שזה גם תורה שאפשר מאוד מאוד להתפתח. אני חושב שנטוורקינג זה דבר מאוד חשוב. נטוורקינג זה חשוב, אפשר, נטוורקינג אפשר לעשות את זה, אם זה במיטאפים, אפשר לפגוש אנשים במיטאפים. דיברנו על לתרום בקוד פתוח, זה גם סוג של נטוורק. בסדר, כי אתה פוגש אנשים שגם תורמים, ואתה יכול לדבר איתם, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי ביום אחד, יום אחד אתה תרצה למצוא עבודה חדשה, אתה יכול לפנות לאותו אחד שתרמת בפרויקט של הקוד פתוח.
זה בכלל כיף.
כן, ואז אתה אומר לו, תהיה שאני מחפש עבודה, והוא אומר, אתה מחפש עבודה, אתה כאילו, אתה ראי, ויקח אותך לעבוד איתו, כאילו, אז אני אומר, זה סוג של נטוורקינג.
אתה רוצה, אני אספר לך סיפור, יש לי חבר, שאחת מגייסת, כתבה לו בלינקדאין, היא התחילה כאילו, איך בחרה בדרך לעניין, הוא מאוד מבוקש בתחום, אז היא כתבה הודעה משהו מהסוג של, היי, ראיתי שעשית קומית בתוך ספרייה מסוימת, וואי, ממש אהבתי אותו. אגב,
אתה רוצה עבודה?
אשכרה, אני אומר, היא הזכירה ספציפית, קומית אגב, מי שלא מכיר, קומית זה אותו, בוא נגיד, ניסיון, כן, לתרום לקוד פתוח, שכולל את כל העבודה שעשית בצד שלך, ואתה מעוניין להכניס את העבודה הזאת לתוך הספרייה, אז היא הזכירה בעצם את אותו צ'אנק של העבודה, כן? שהוא עשה, ממש...
יפה, יפה. כן, אז אני, שוב, אז אני חושב שנטוורקינג זה דבר מאוד חשוב, ותמיד חשוב לזכור שנטוורקינג זה משהו שעושים מעכשיו לעוד שנתיים קדימה. לא עושים את זה כשאתה צריך את זה.
אתה לא יודע איפה זה יניב לך רווחים, הנטוורקינג.
נכון, אז משהו שאתה צריך, שאנחנו צריכים, דיברנו על בוגרי תואר, בסדר? אז ישר כשאתה בוגר תואר, גם אם זה עכשיו אתה מתחיל עבודה כבר,
לא למחוק את הטלפונים של החבר'ה שלמדת איתם.
נכון, זה דוגמה אחת, אבל יכול גם להיות הרבה דוגמות אחרות. צריך לפתח את הנטוורק הזה, צריך לפתח את הנטוורק המקצועי שלך בצורה שבאמת ככל הנראה תשתמש בה בעתיד, בסדר? שעוד כמה שנים תרצה אולי עבודה אחרת, אולי תרצה לשותף לעסק, אולי תרצה, לא יודע, you name it, יהיה לך באמת את הקשרים האלו שתוכל לפנות אליהם ולקבל את מה שאתה צריך. אז אני חושב שזה קצת על איך אפשר לפתח קריירה.
כן, יש לי עוד שאלה. אנחנו דיברנו תחומים, תחומים שונים, אמרנו שמה, שבאיזשהו שלב בן אדם או שהתחום מוצא אותו או שהוא בוחר את התחום, האם בעצם זה השלב שהוא יכול להתחיל להתמקצע בתחום מסוים, בווב, במובייל, באמבדד, בעוד תחומים, האם זה השלב שהוא כאילו לקראת סוף הלימודים, או שזה משהו שהיה אמור לקרות עוד מלפני, או שכדאי פשוט לנסות כמה או שאין לזה תשובה?
אני לא יודע אם יש משהו חד משמעי. אני חושב שיש דוגמאות לפה ולפה. אני מכיר אנשים שעבדו במהלך הלימודים, וזה היה להם מצוין. אני שמעתי לא המון פעמים שאנשים אומרים, לא, היה עדיף להשקיע זמן בלימודים. לא יודע אם יש פה משהו חד משמעי, ואולי כל אחד צריך למצוא באמת מה שמתאים לו. מה, אולי, מה אתה חושב על זה?
אתה יודע, זה כמובן, כמו שאמרת, אין לזה תשובה, כאילו, אין לזה פתרון כזה שהוא מתאים לכולם, אין כאילו איזה סילבר בולט אחד שהוא יכול פשוט, שאפשר להגיד לכם, חבר'ה, תעשו כך וכך, כמו הרבה דברים בחיים. אבל לדעתי האישית, ומשהו שהוא גם למד עם, על בשרי, מה שנקרא, שאני כן ממליץ לסיים את הלימודים, ובכלל, כשבן אדם מתחיל את הלימודים שלו, אני מאוד ממליץ לו להקדיש את הבאפר של הזמן, כן? אותו כמות של הזמן שנדרש, בשביל שהוא יסיים את הלימודים עד הסוף, בלי דאגה יתרה על עבודה או פרנסה, אבל כמובן, כל מקרה לגופו, ויכול להיות ש...
המצב של אותו אדם.
למה?
אני אסביר למה. אני חושב שככל שהוא יותר מרוכז בלימודים, במיוחד לקראת הסוף, שבדרך כלל בסוף נשארים הדברים, הבשר החשוב, והכוונה כאילו הדברים ממש חשובים, שהם יוכלו לשמש אותו בעתיד, כי התוכנית בדרך כלל בכל, אני מדבר כרגע על רוב, כן, מקומות שהם בונים את הסילבוס שלהם, הם בונים אותו בצורה כזאת שמתחילים מהדברים פשוטים, בסיסיים, ולקראת הסוף זה הולך ונהיה יותר קשה, ובדרך כלל, דווקא בסוף, לא באמצע, דווקא בסוף, יש את השיא של הקושי, ונכון שזה קשה, אבל לפעמים זה מאוד מאוד מפתח את החשיבה. אם אנחנו דיברנו על מפתח תוכנה ומהנדס תוכנה, אז מה שיכול תיאורטית להפוך אותך למהנדס, זה דווקא הסוף,
הקורסים
הקשים. כן, והם אלה שיכולים לתרום למהפך הזה.
כן, אני גם שמעתי פעם, אנשים אומרים, טוב, בסופו של דבר, בשביל מה אנחנו הולכים ללימודים? אנחנו הולכים ללימודים כדי למצוא עבודה, זה פשוט אפשרות למצוא עבודה. אני זוכר שבתואר הרבה היו אומרים שבסופו של דבר הרבה יותר חשוב הניסיון של עוד שנה שאתה יכול לעבוד, זה הרבה יותר חשוב מעוד לימודים. אבל האמת היא שאני לא, אני חושב שיש הרבה היגיון עם מה שאתה אומר דווקא. כי בסופו של דבר, לעבוד, אנחנו יכולים לעבוד 30 שנה, כן? את כל הניסיון שאתה רוצה שיהיה לך בעבודה, יהיה לך את זה בסוף. יהיה לך את כל הזמן להתנסות. אבל לימודים, אם אתה לא תשקיע בלימודים, בזמן של הלימודים, אתה תסיים את התואר עם פחות השקעה, וכמובן גם התוצאות יהיו בהתאם. זה לא משהו שאתה יכול להשלים אחר כך. סיימת את התואר שלך. אולי באמת יש איזשהו משהו באמת אמיתי במה שאתה אומר, שדווקא בלימודים זה המקום כשאתה בלימודים זה המקום להשקיע בעצם, להשקיע בלימודים ולא להשקיע, ולא לנסות לחפש עבודה בזמן הזה. אני יכול להסכים עם הדבר הזה.
כן, זה מה שאמרת, שמלכתחילה צריך ממש ממש להשתדל שיהיה עד סוף הלימודים, שאתה לא תהיה מוטרד בחיפוש עבודה או כזה. זה, איך כל אחד עושה את זה, זה כבר הוא בוחר בשביל עצמו, אבל כביכול זאת המטרה בעיניי. ושוב, נכון, אמרת נכון, יעקי, שלמצוא עבודה אנחנו תמיד נספיק, ובסופו של דבר, התקופה הזאת של לימודים היא תקופה כיפית. כי אין לך דאגות, כל הדאגות שלך זה ללמוד כמו שצריך, להפנים את החומר, לעבור את המבחנים עם ציון טוב, וליהנות. ודיברנו בהתחלה, ככה אני אומר כבר דברים לסיכום, בהתחלה אמרנו שהמשחקים יכולים לעזור להבין האם אתה נהנה כשאתה פותר אותו סוג של הבעיות, אז הלימודים גם, בהתאם, אם כבר מרגישים באיזשהו שלב, עדיף שזה יקרה יותר מוקדם, כן? אבל אם מרגישים
אני חושב שמי ששורד לימודים במדעי המחשב, עד הסוף, יש לו...
יש לו סיכוי את
המחשב. הוא יהיה בסדר, הוא גם ישרוד 40 שנה בעבודה במחשבים. אולי.
אני בעד.
כן.
וואי, איזה כיף, יעקי.
יומן, תודה, היה ממש כיף לדבר איתך, היה ממש כיף להקליט את הפרק הזה איתך.
ממש. נכון שזה דברים האלה שאנחנו אומרים, יכול להיות שהם לא מוצדקים מדעית כל הזמן, אבל זה כל כך בא, תאמינו לנו, זה כל כך בא מהניסיון. ועל הדברים שאנחנו, מה שנקרא, טעמנו.
כן, ואם מישהו לא מסכים, תמיד אפשר, נשמח לשמוע את הדעות שלכם.
בתגובות והערות, כן.
יש משהו שאתם חושבים שהוא לא נכון או לא מדויק.
כן, מאוד נשמח לשמוע מכם, מאזינים יקרים, כי כרגע אנחנו רואים שיש האזנות, ואנחנו מבינים שזה אנחנו רק בתחילת דרכנו, אבל נשמח גם לשמוע מכם, שזה ידוע צדדי. זהו, יעקי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפרק הזה?
אני רוצה לומר שהיה אחלה. היה אחלה ואני מחכה כבר לפרק הבא.
ייי. יאללה. יאללה, ביי.
ביי.
תודה שהזנתם לפודקאסט ההייטק שלנו. שתפו אם אהבתם ונשתמע בפרקים הבאים. Whoa.